מהדורת הבוקר עם דוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, הנה חזרתי, בקרוב גם בימים הקרובים יחזור בצלאל כאן ידידי לכאן, ואנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, שבוע חדש, שבוע נוסף של מלחמה, כשהעיניים נשואות בעצם גם למה שקורה ברצועת עזה, אבל בעיקר היום למה שקורה בצפון ומה שמגיע משם מלבנון, והאם כל הסיפור הזה של לבנון יצליח להיפטר בדרך הדיפלומטית? יש אנשים שמאמינים שכן, כמו ארצות הברית ומדינות אחרות ששולחות לכאן שליחים על מנת לגמור את הסיפור הזה של לבנון, פחות במלחמה, יותר בדרכים דיפלומטיות, מה שזה לא נראה, לא נראה כרגע, כי הכל רועש, גואש לקראת אולי מלחמה גם שם מול לבנון, מול חיזבאללה שנמצא בגבול הצפון. בינתיים צריך להזכיר, היום הזה קרוב לשלושה חודשים, אנחנו מתקרבים אוטוטו לשלושה חודשים מאז תחילת המלחמה, שישנם מאות אלפי מפונים בארצם, כלומר פליטים בארצם, ששם עדיין לא חזרו לבתים בצפון, גם בדרום חלק מהיישובים שהוחלט בכל אופן להאריך את השהות שלהם או בעצם את הפינוי שלהם. אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר את הדבר שהיה ברור לכולנו כבר מאז השביעי באוקטובר, שהמלחמה הזאת בחמאס תיקח זמן, תיקח הרבה מאוד זמן. אנחנו רואים התקדמות של צהל, התקדמות משמעותית מאוד בכל יום ויום, אבל מסתבר שמה שחמאס בנה שם מתחת לפני האדמה, מתחת לפני השטח, זו עיר שלמה, עיר או בעצם מדינה שלמה של טרור, ששם הם מסתתרים, ראשי החמאס כנראה ביחד עם החטופים, ושם תצטרך לעשות עוד עבודה. אנחנו נעסוק במהלך התוכנית בכל הנושאים הללו, גם בנושא של הצפון, וגם על, לא יודע אם פליטת פה, אבל באמת טמטום מבחינתי, מה שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, על כך שישראל תקפה בזמן כהונתו מפעל כתבאמים באיראן. איך הוא אומר דבר כזה ללא אישור הצנזורה, איך הוא מסוגל לומר דבר כזה, אבל לא מפתיע, זה לא מפתיע בגלל שבנט עושה פוליטיקה, ולצערי הרב רוב הפוליטיקאים או כל הפוליטיקאים המכהנים ואלו שאינם מכהנים, אלו שממתינים לשעת בחירות או משהו כזה כדי לחזור לשגרה, כולם עוסקים בפוליטיקה, פחות בביטחון ישראל, וחבל, חבל מאוד על כך. אנחנו נדבר גם על זה, גם על הסיפור של בני גנץ ויואב גלנט, שר הביטחון יואב גלנט והשר בני גנץ, שלא השתתפו אתמול במסיבת העיתונאים בהצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ננסה להבין מה המשמעות של זה, אבל האמת שזה פחות מעניין, יותר מעניין פנינו לאן, לאן אנחנו הולכים מכאן, ואנחנו כאמור נעסוק בכל הנושאים הללו במהלך התוכנית. אבל תחילה הכותרות שמביא לנו אותם נדב ארבל. מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות כאמור נדב ארבל, בוקר טוב נדב, שבוע טוב.
כן, בוקר טוב דוד, שבוע טוב לך ולכל המאזינים. לכותרות השעה 8, צהל ממשיך להעמיק את פעילותו ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על מתקפות נרחבות הלילה במרכז הרצועה ובדרומה, עם המרוגים לפלסטינים. על פי הדיווחים בתקיפות חוסל גם בכיר חמאס עבד אל פתח מעלי, ששימש יד ימינו של איחיה אייש שכונה המהנדס. כוחות צהל פועלים בלמעלה משש שעות גם במחנה הפליטים נור השמס שבטול קרם. במהלך הפעילות תקף כתבם של צהל פעמיים חוליות מחבלים שסיכנו את הכוחות. הממשלה אישרה להאריך את סוף חודש פברואר את תקנות הפינוי של יישובי קו העימות בצפון ובדרום, והיום צפויה הממשלה לאשר את הסכם הרוטציה בין השר ישראל כץ, שימונה לתפקיד שר החוץ, לבין השר אלי כהן, שישמש מעטה שר האנרגיה והתשתיות. ספינות קרב של הצי האמריקני ירתו שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לעבר ספינות ששטו בים האדום. התחזית חם מהרגיל אלה הכותרות.
תודה נדב. בצוות התוכנית העורך הוא קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופר, איתכם בשידור באולפן דוד חכם, ואנחנו מתחילים. את התוכנית, את מהדורת הבוקר שלנו הבוקר, אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי, בוקר טוב. קובי פינקלר, איתנו?
כן, שבוע טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, בוקר טוב. לפני שאני אשאל אותך את השאלה שמאוד מעניינת אותי לשאול הבוקר הזה, וזה על העצימות, או בעצם על הוראות פתיחה באש חדשות שיש בצהל, כך לפי הפרסומים. אולי לפני שאני שואל את השאלה הזו, בוא תן לנו תמונת מצב של סוף השבוע האחרון במלחמה.
כן, אנחנו מדברים למעשה הבוקר הזה, דוד, על שש חזיתות, לא פחות מכך, אבל כמובן שהשתיים העיקריות הן, או שלוש העיקריות למעשה, זה עזה, יהודה ושומרון ולבנון. אז באשר לעזה פחות או יותר צהל משלים את השתלטותו על כל מרחב החלק הצפוני של רצועת עזה. זה אומר שצהל משלים את פעילותו גם בדר שופח, זה היה מוקד האחרון, מרכז הכובד האחרון. בכל לימת שאתה שומע שם דיווח, אתה שומע על עוד חיסול של עוד השמדת מנהרה, ועוד מציאת פיר, ועוד בית נוסף של יחי סלואר שהיה במרחב הזה שממנו פיקד ושלט. אבל בסופו של דבר לא, בסך הכל אנחנו מדברים על שליטה כמעט מלאה, מבצעית, בחלק הצפוני של רצועת עזה. וזה יכול להיות גם להביא לכמה וכמה תושבים שיעברו מן הדרום לצפון. למה? כי חלק מחוקי המלחמה, נרצה לקבל אותם, נרצה לא לקבל אותם, אלו הם החוקים, שאומרת החוקה הזאת, שבמקום שאין בו סכנת חיים, אתה לא יכול להוציא אנשים. זאת אומרת, אם חלילה עכשיו יש רעידת אדמה, יכולים לבוא אליך אנשי פיקוד העורף בעירייה, ואם יש סכנת חיים למבנה שאתה נמצא בו, אזי תוסה מן המבנה. למרות שדוד יכול להגיד, או קובי יכול להגיד, אני רוצה להישאר בבית שלי, עובר את החוקים. במקרה שצפון רצועת הזה זה פחות אזור מסוכן, אז יכול להיות שיחזירו חלק או יאפשרו לחלק.
אבל תן לי רגע להבין, תן לי רגע להבין משהו אחד לגבי חזרתם של העזתים או חלק מהם.
אולי חלק קטן.
אולי חלק קטן.
גם אין להם לאן לחזור.
זה בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול אותך. תגיד, יש להם בכלל לאן לחזור? אנחנו רואים את הארץ הרב, אנחנו רואים את המבנים, רואים שאין שם בניין אחד שנשאר על טילו. אז למה בעצם שיחזרו לשם?
יכול להיות שהם לא ירצו לחזור לשם. הערכה היא שבין 5 ל-10 שנים ייקח להחזיר את התשתית שם. זה לא שאפשר להביא שם היום רצף או טייח או בנאי עזתי או כל בעל תפקיד אחר, זה פשוט הכל הרוס שם, גם התשתיות של המים, הביוב. אבל יש כאלה עזתים שיכול להיות שזה נורמת החיים שלהם. אם ירצו, אני אומר, יכול להיות שיאפשרו להם. זה באשר לחלק הצפוני. בחלק המרכזי, מה שנקרא מחנות המרכז, גם שם הולך צהל ותופס עוד ועוד יותר עמדות ועוד יותר שלטון ועוד יותר האחזה בשטח עצמו. רק אתמול אתה תופס בתוך בית ספר באלבורג' באחד ממחנות המרכז 40 מחבלים שהם פשוט מורידים את בגדיהם, מסירים את בגדיהם מעליהם, מניחים את הנשקים בצד, לא כדי לא להילחם אלא כדי להחליף לבגדים אזרחיים ואז להתאמה בתוך האוכלוסייה. למזלנו צהל מאתר אותם, אבל בטוח שיש עוד רבים מהם.
שזה בעצם מה שקורה בשבועות האחרונים, מחבלים שמבינים שמה שנקרא חרב מתהדקת על צווארם, בעצם שולפים את הנשקים, מתלבשים כמו אזרחים ומנסים להתאמה בתוך האוכלוסייה האזרחית, נכון? זה בעצם מה שקורה.
נכון, אתה צודק, רואים את זה בהרבה מקומות, חלק מצליחים לאתר אותם, אולי חלק גדול, ולכן יש לנו הרבה מאוד, שורים מביניהם, אבל אין ספק שחלקם נטבע בתוך האוכלוסייה, ושלא נתבלבל לרגע, אני חושב שכל אחד מהאוכלוסיית עזה היא בצורה כזה, בצורה כזאת ואחרת מחבל, אבל כדי להוכיח את זה אתה צריך שוב את הדינים הללו. ובאשר לחאן יונס, שם אני אומר לך שני דברים. ראשית, לא רק שמעמיקים את העצימות של המלחמה, לא רק שהכניס שם 7 חטיבות שכל אחד עם ייעוד מסוים ומיוחד, גם אם תהיה הפסקת אש ויצטרכו לחזור הריה, וגם אם תהיה מה שנקרא המעבר, יהיה המעבר לשלב השלישי, גם אז כוחות צהל מתכוונים להישאר ולהילחם, וזה מידיעה אני אומר לך, לא מערכה ולא מפרשנות, במרחב חאן יונס. ברור לכולם שעכשיו ליבת הטרור, ליבת המפקדים של החמאס היא בחאן יונס, ולכן גם הכניסו שם את הכוחות המיוחדים, ולכן הכניסו שם את שבע חטיבות, כדי שנוכל לסיים את הסיפור הזה של חאן יונס, כמו שעשינו בחלק הצפוני.
וכשאנחנו מדברים על חאן יונס, אנחנו מדברים על חאן יונס תחתית, נכון? לא חאן יונס עילית. כי שם צהל כבר עשה את רוב העבודה. מה שחסר עכשיו זה בעצם המנהרות התת-קרקעיות שם. ששם חמאס מסתתר.
נכון, ולאט לאט אתה מגלה, רק אתמול גילו מבנה שלם שם, שבתוכו מסתתרים להם המחבלים, מפקדה שלמה שלהם שם, מערכות שלמות שם, שנועדו כולם כדי לייצר לעצמם גם רקטות וגם אמצעי לחימה אחרים. זו עבודה, זו עבודה קשה, אבל ברגע שאתה משתלט על החלק העילי, אין ספק שמדובר פה בשתי קומות, קומה עליונה, שכמו שתיארת נכון, היא החלק העילי, אבל שם גם כן, זה לא דבר פשוט כמו בחלק הצפוני של רצועת עזה. רק כדי לסבר את אוזנם...
למה זה לא כזה אני, פשוט?
הנה, הגעתי עכשיו לסיפור, כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו. אם החלק הצפוני זה מגדלים גבוהים של 10, 15, 20 קומות, ואתה משטח את הבניין ואתה מחסל אותו, הורס אותו, בחאן יונס זה בנוי בצורה כזאת של בית דו-קומתי לידו חצר. לידו בית דו-קומתי, לידו חצר. לידו בית דו-קומתי ולידו חצר, מצאו אפילו בחצרות האלה שם גמלים, לא תאמין, טווסים, ארנבות ושאר בעלי חיים בכל אחת מן הנקודות הללו. לא רק בבית, גם בחצר, אתה רואה פתאום שישה פירי רקטות. ואתה רואה פתאום שישה מקומות שמהם משגרים רקטות לשטח ישראל, וזה בתוך החצר. זאת אומרת, העבודה היא הרבה יותר איטית, הרבה יותר עצימה. נגיע לזה, אבל זה ייקח את הזמן
טוב,
שלו.
לפני שאני עובר לשמוע ממך כמה מילים על הצפון ועל מה שקורה שם, אני כן רוצה התייחסות שלך. האם יש הוראות חדשות של צהל על פתיחה באש, כלומר הרבה פחות אש ברצועת עזה? והאם יש לזה קשר לזה שהמזכיר בלינקן בעצם אישר בסוף השבוע מחירה של פגזי 155 מילימטרים לישראל בסכום של 147 מיליון דולר? האם יש קשר בין הבקשה האמריקאית לבין הוראות פתיחה באש חדשות שיש בצהל?
אז אני אומר לך, בצורה חד משמעית ומידיעה, שוב, לא מערכה, אין שום שינוי. המציאות, כפי שתיארתי לך, באזור חאן יונס היא שונה מאשר בחלק הצפוני. פחות ניתן להשתמש באש מן האוויר שתכתוש את כל הבניינים, כי זה פחות משמעותי שם, גם המרחב הוא אחר שם, אבל כל אימת שנזקקת ליחידה, פלוגה, מחלקה, לאש של הזיק או של המזכר, זה נעשה. ראיתי במו עיניי, ביום חמישי האחרון, הייתי כמה שעות במרחב כפר עזה, שזה מול החלק המרכזי של רצועת עזה, במרחק של 400-500 מטר, ואתה רואה מלמעלה את שני מסוקי הפאצ'י שיורים טילים, זה לא נעים לשמוע, אבל זאת מציאות שעובדים עליה, אין קשר בין הדברים הללו יחד, צהל מתכוון ויכול ועושה בצורה חזקה ונכונה, מה שכן הוא עושה בגלל שהוא יודע, כן, בגלל שהוא יודע שיש הרבה מאוד חטופים במרחב הזה, אז הוא פועל בצורה נכונה, גם הכניס לכל יחידה, את לוחמי היחידה ללוחמה בטרור, וציירת מטכ"ל, כדי שלא יצטרכו לקרוא להם מהבסיס שלהם, אלא הם ממש צמודים לכל אחת מהחטיבות בשטח.
טוב, את השאלות שלי לגבי הצפון, אני כבר אשאל את המרואיין הבא שלפנינו, פרשננו ענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
תודה, טוב ושבוע טוב. תודה.
שלום ובוקר טוב לרונן איציק, אלוף משנה במילואים, בין היתר פיקדת גם על חטיבת הראל ומומחה לזירה הצפונית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אולי דווקא איתך נתחיל מהצפון, לאן אנחנו הולכים שם לדעתך?
בצפון אנחנו נמצאים במצב שהוא די סטטי, החל מהשמיני לאוקטובר, שבו חיזבאללה מבצע הירי לעבר גבול הצפון וישובי האימות בגבול הצפון באופן רציף, בעוצמות שמשתנות, אבל לא משנה את הפרימטר שאליו מבצע את הירי, גם כנגד מטרות צבאיות, גם כנגד מטרות אזרחיות, וצהל פועל יותר בדפוס תגובתי כנגד הדבר הזה. בהגה הצבאית זה נקרא סטנד אוף, ירי מנגד, הם מבצעים ירי כדי להזדהות עם חבריהם וגם כדי לרתק כוחות צבאיים.
אבל תן לי רגע להבין משהו. אתה יודע שכבר שלושה חודשים אנחנו לתוך הלחימה הזו, לתוך המלחמה, וכל הזמן דיברו על רף הלחימה, כלומר שחיזבאללה לא מגביר, ושומר בעצם על רף נמוך של לחימה בכוונה. האם הדברים הללו נכונים גם לגבי העשרה ימים האחרונים, לגבי השבוע האחרון, כשאנחנו רואים עוד ועוד דיווחים, ולא רק דיווחים, פשוט הכל מבעבע שם. האם זה נכון?
השאלה הנשאלת היא מה חיזבאללה מנסה לייצר בצפון, והוא לא שינה לרגע את משהו מהרגע הראשון כיוון אליו, והוא שבצפון אין חיים. ממשלת ישראל פינתה את התושבים, והוא משמר את ההישג שלו. ולכן אין שינוי מבחינת מה הוא עושה, ולצערי הרב, את העניין, הדבר החשוב הזה, הוא משיג. אין חיים בגבול הצפון. זה מה שהוא רצה, זה מה שיש.
עד מתי? עד מתי?
עד הרגע שבו צהל, מדינת ישראל כמובן, באמצעות צהל, החליטו לחצות את הגדר, ולכבוש את השטחים השולטים מעבר לגבול, שלא מאפשרים ירי ישיר של טילי נוטט בעיקר לעבר יישובים. עד הרגע הזה.
תגיד, וכשאנחנו שומעים על ניסיון לפתור את זה בדרך דיפלומטית, שומעים את האמריקנים בעניין הזה ששולחים נציגים, גם צרפת, יש בכלל אפשרות לפתור את זה דיפלומטית?
אין פתרון לדעתי למשוואה הבעייתית הזאת שיושב לך ארגון טרור רדיקלי שהוא פרוקסי איראני, מכיוון שהסוגיה הזאת מחוללת מאיראן והבעיה יושבת באיראן, והפתרון הדיפלומטי בערכה שלי תכליתו זה להשיג זמן כדי שבעתיד נוכל להגיע למלחמה עם חיזבאללה בתנאים נוחים יותר. האירוע הוא אירוע זמני.
כלומר, לא תהיה, לדעתך, להערכתך, לא יהיה מנוס בסוף ממלחמה מול חיזבאללה, בעיתוי הנוכחי. כלומר, עוד חודש, עוד שבוע, עוד שבועיים, מתישהו תיפתח שם מלחמה?
אין את זה בצורה ברורה יותר. כל עוד איראן מחוללת טרור של אש, שמכוון לעבר אוכלוסייה אזרחית, כל עוד זאת הגישה, אנחנו לא נראה איזשהו פתרון ארוך טווח. ולכן הפתרון קצר הטווח נועד לתת זמן לישראל כדי להתארגן למערכה בצפון, אולי גם להרתיע מפני מערכה בצפון, אבל כל עוד יושב ארגון טרור כזה בגבול שלנו, גם אם זה 10 קילומטר מהגבול, גם אם זה 20 קילומטר מהגבול, עדיין הוא מחזיק בארסנל של מעל 100,000 טילים ורקטות שכולם מכוונים אל האזרחים במדינת ישראל, כל עוד זה המצב, לא יהיה פתרון.
גם ההתרחקות שלו, אם יצליחו להרחיק אותו מדרום לליטני?
אני אומר שוב, כל עוד הוא מחזיק טילים ורקטות, שכולם מכוונים לעבר אוכלוסיית מדינת ישראל ואזרחיה, שום פתרון דיפלומטי לא יעזור פה כפתרון מלא לשנים רבות קדימה. הפתרון יהיה רק כאשר חיזבאללה יניח את נשקו, ונשקו שישאר לא יכוון לעבר מדינת ישראל ואזרחיה. תראה, אנחנו
במילים אחרות, מה שאתה לא אומר כאן, במילים אחרות כל מאזין מבין שבעצם הפתרון היחיד לסיפור הזה מול חיזבאללה זה רק מערכה צבאית.
אלא אם הוא יוריד את נשקו ויפסיק להיים על מדינת ישראל.
ואת זה אנחנו לא רואים קורה, בכל אופן, לפי מה שהוא עושה.
זה תלוי באיראן. איראן מחזיקה את הארגון הזה כנשק, כנגד מדינת ישראל, וכל עוד היא בונה אותו לדבר הזה, ומממנת אותו לעניין הזה, וכל עוד יש לה אידיאולוגיה, שהיא אידיאולוגיה של להתפשט עם האסלאם הרדיקלי, במזרח התיכון, כל עוד הדבר הזה קורה, אנחנו נראה חיזבאללה מכוון עם כל הארסנל שלו לעבר אזרחי מדינת ישראל.
טוב, בוא נעבור רגע לרצועת עזה ולמה שהולך שם. בתור קצין מורח שהיית במלחמות, האם לדעתך צה"ל נכון לעכשיו התקדם טוב ברצועת עזה? כלומר, הוא שולט היום על חלקים גדולים בתוך רצועת עזה בדרך למיטוט או למיגור שלטון החמאס לחלוטין? אנחנו בדרך לשם?
באופן כללי, באופן כללי אני חושב שצהל הצליח להשיג הישג משמעותי בחודשיים האחרונים, והדבר הזה כפי שנאמר בצדק לוקח זמן, מכיוון שמדובר פה בתשתית מאוד עמוקה מתחת לפני הקרקע, גם בעומקים שונים, זה אתגר ענק. הדבר הזה עליו יושבים עשרות אלפי מחבלים, זה לוקח את הזמן שלו, ובינתיים הצבא בצורה מאוד שיטתית מצליח גם להשמיד את התשתיות האלה וגם לפגוע בהרבה מאוד אויב. אבל אני הייתי מצפה מסדר כוחות של בין 4 ל-5 אוגדות שפועל במרחב לעשות את זה יותר מהר. למה אני מתכוון? לקח 3 שבועות מרגע שביצעו לנו את האסון הזה בדרום, ועד הרגע שצבא היבשה התחיל לזוז. זאת שאלה שכולנו צריכים לשאול את עצמנו. למה אנחנו צריכים לחכות 3 שבועות כדי שצבא היבשה יתחיל לזוז אחרי אירוע כל כך חמור? רק כדי להזכיר, במלחמת יום הכיפורים, שתי צבאות פעלו מולנו, צבא היבשה יצא למתקפה בצפון תוך 48 שעות, ובדרום תוך סדר גודל של כמה ימים, מלחמה הוכרעה תוך 18 יום, מול שתי צבאות מאוד חזקים. פה אנחנו מדברים על צבא טרור, אני לא מזלזל בו, אבל 3 שבועות עד שהתחילו לצאת לדרך.
אבל זה כבר היה, למה עכשיו אתה קורא מהירות?
זה בעיה ראשונה, בעיה שנייה, אני שואל שאלה משמעותית. המהלך הראשון הלך על צפון הרצועה בלפיתה מדרום וממרכז. למה חאן יונס הייתה מחוץ למשוואה? למה לא פעלו באופן מיידי גם כדי לחתר את חאן יונס? למה יצרו מצב שבו למחבלים האלה היה סדר גודל של חודש להתנהג בתוך המנהרות האלה מצפון לדרום? ולנייד גם את החטופים. אלה שאלות חשובות. כי בהתחלה הלכנו על צפון הרצועה, היו כל מיני הנחות מודיעיניות כנראה, והביא לנו הישג של פגיעה באויב, אבל לא הביא לנו נכסים אסטרטגיים, הביא לנו חלק מהחטופים חזרה. מדוע ויתרנו בשלב הראשון על חאן יונס?
אבל רונן, זה דברים ששייכים לעבר, אני שואל אותך לגבי עכשיו, מה מצופה כדי לעשות את זה יותר במהירות? כן.
מפה קדימה, המצב הוא מצב מאוד ברור. כן, צפון הרצועה הוא לגמרי בשליטה של צה"ל, יכולים לקרות אירועים ספורדיים של מחבלים שיוצאים מכל מיני חורים ופוגעים פה ושם, לא נעים, אבל זה לא ישנה את המצב. במרכז הרצועה ודרומה, יש לנו כוחות שפועלים בתצורה שעיקרה רגלית, ואנחנו מבינים שני דברים מזה, שרוצים להגיע לבחירים האלה, שרוצים להגיע לחטופים, ולא רוצים לפגוע באוכלוסייה. זה יכול לקחת הרבה זמן. עכשיו, אם הגישה של חמאס שם תהיה להקיז את דם חיילי צה"ל, כי הם פועלים רגלית, ומבחינתם זה יותר פשוט, אנחנו יכולים להיכנס פה לסיטואציה שמזכירה לנו תשדוש. זה לא המצב כרגע, אבל בעוד שבועיים או 3 זה יכול מאוד להיות המצב. והשאלה שאני שואל, למה אנחנו משחקים לידיים שלהם? הם פעלו בצורה אגרסיבית בצפון, עם יכולות משוריינות, שהביאו את התוצאה תוך שבועיים 3 מרגע תחילת התמרון. למה בחאן יונס אנחנו משחקים את המשחק המיקרו-טקטי של לוחמה זהירה? ממה אנחנו מפחדים?
אתה יודע, יש לזה הרבה מאוד תשובות. הזה... בין היתר, הלחץ הבינלאומי הוא בעיקרו הלחץ מארצות הברית לנהל, אתה יודע, מלחמה קצת יותר נקודתית מול מחבלי חמאס, שבינתיים אנחנו שומעים על עוד ועוד ועוד מחבלים שנטמעים שם בתוך האוכלוסייה האזרחית, שזה יוצר עוד יותר בעיה לצהל ולכוחות
אתה
הביטחון.
אתה צודק, אתה זה נכון מאוד, אבל פה יש מתח בין שני דברים. הרי האמריקאים היו מאוד שמחים לראות שהדבר הזה כבר נגמר שם. כן? מצד שני, מטילים עלינו מגבלות סוג קולד הומניטריות. אז אם אתם רוצים שנגמור שם יותר מהר, תנו לנו לפעול בצורה יותר אגרסיבית ולהביא את התוצאה הנדרשת. אחרת הדבר הזה הולך ונמוך.
אין ללא ספק, האמריקאים דיברו כאן בשני קולות לאורך כל התקופה, גם עכשיו, מצד אחד כן, רוצים לגמור את חמאס, מצד שני אומרים תמתנו את האש.
אנחנו לא משחקים פה על מגרש ריק, וחומת מגן, גם היו לנו כל מיני סיטואציות מול האמריקאים, מותר להיכנס למוקטה, אסור להיכנס למוקטה, הגיעו עד הקיר עם ערפאת, אבל לא חדרו לתוך המתחם שלו. אנחנו צריכים לדעת שחק את המשחק הזה במחאות כפולות, אבל לא להתבלבל, כי באמת, תשמע, הצד השני, חמאס, שחק פה משחק על זמן.
כן, הוא בונה על זמן, אין ספק בכלל. רונן איציק, אלוף משנה, תודה רבה לך על הדברים שדיברת איתנו, על הרעיון הזה. תודה, בוקר טוב.
תודה, והמשך שבוע טוב.
שבוע טוב, פרסומת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
רבים בסוף השבוע האחרון עסקו בעיקר בדברים שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, החשיפה בעצם, אותה חשיפה חסרת אחריות מבחינתו, שהוא חשף שבעצם הייתה תקיפה באיראן וכינו אותה כחוסר אחריות, וכשראש הממשלה נתניהו אתמול אמר את הדברים הללו, אז נפתלי בנט הוציא הודעה שבזמן שיש 1400 נרצחים וישראל מנהלת מלחמה, זה לא העת לפוליטיקה. מדהים. חבר הכנסת אלמו כהן, עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב.
שלום, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
כולם אומרים לא לעשות פוליטיקה עכשיו, כולם אומרים את זה, כל הפוליטיקאים, וכל הפוליטיקאים עושים פוליטיקה. מדהים, לא?
לא, כולם. טבעם כנראה של פוליטיקאים, אבל אני מוכרח לומר שאיני נמנע עם החלק השני שאותם הזכרת. אני דווקא בגלל התקופה הזו, דווקא בגלל הימים הללו, על כך אגב אני גם חוטף לא מעט ביקורת מאנשי לשכתי, אנשי אמוני, אנשי סודי.
שמה? על מה אתה חוטף ביקורת?
שאני לא מבצע פגישות כרגע עם... מה 7 באוקטובר, שאתה בטח יודע, הערכה אליי בציבור הישראלי נסקה.
אבל בוא נדבר רגע על... חבר הכנסת אלמו כהן, אני מבין שאתה לא עוסק בפוליטיקה, אבל בוא נדבר רגע על הדברים שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שזה בעצם, אתה יודע, בעיצומה של מלחמה, מלחמה קשה שמנהלת ישראל, וכפי ששמענו את ראש הממשלה נתניהו אתמול, זה עוד ייקח חודשים ארוכים, זה עוד ייקח הרבה מאוד זמן. הדברים שלו, איך אתה רואה אותם?
אני רואה אותם באמת בצורה של חוסר אחריות. בסוף מדובר ב... ראש ממשלה לשעבר, אפשר היה להסכים איתו ופחות, אבל ראש הממשלה היה ראש הממשלה של כולנו, ובאמת דרוש ממנו המינימום של האחריות. זה באמת, זה פשוט אירוע שהוא אירוע מביך, אירוע מסוכן, אירוע שאסור לקרות. אני לא מצליח להבין באיזה אופן בכלל הוא חשב לעצמו שהוא יכול לדבר על זה, איזושהי קונוטציה, בטח בתקופה כזו, שהיא תקופה, כפי שאתה יודע, והמאזינים יודעים, תקופה שהיא תקופה רגישה. באמת, זה פשוט מזעזע את אמות הסיפים הדבר הזה. חוסר אחריות משווע, ואני גם קורא מעל הבמה המכובדת הזו, לכל הפוליטיקאים, חלס עם הקמפיין מלחמה הזה, פיק. עם ישראל כרגע צריך אחדות, עם ישראל צריך כרגע טון ברור מאוד של הנהגה אמיתית, ולא התעסקות כל היום ברברבנות. כזו אחרת.
טוב, תגיד, הסוגיה של היום שאחרי מטרידה אותך?
האמת שלא, הסוגיה הזו לא מטרידה אותי גם.
למה?
כי אני לא דן בה למעשה, מפני ש... הרי בסוף שאלת היום שאחרי היא בעצם מנסה...
התכוונתי לשאלת היום שאחרי לא בפוליטיקה, אלא בעזה.
כן, אני יודע, בנושא של העזה, בוודאי. אבל אני גם חושב שאסור לנו לדון כרגע ביום שאחרי מהסיבה הפשוטה. החיילים יודעים מה המשימה שלה. החיילים מבינים את המסיבה מצוין. כרגע צריך לעסוק אך ורק בניצחון. זה מאוד ישראלי, זה מאוד מערבי, לדון ביום שאחרי. אבל למעשה, למי שרוצה לדבר בערבית, ומי שרוצה לשבור את הכלים, לא מדבר על היום שאחרי. למה מהסיבה הפשוטה?
כן, אבל אתה יודע, אתה מתעלם מהפיל שבחדר, ואי אפשר להתעלם ממנו. אתה יודע, דיברו הרבה, היה הרבה מאוד ביקורת, הייתה הרבה מאוד ביקורת לפני המלחמה הזאת על ארצות הברית, ועל ממשל ביידן, שבסוף ראינו שהתגייס מלא מלא לטובת ישראל, תוך כדי שמירת האינטרסים שלו.
וזה סיוע הומניטרי, הזרמת דלק לרצועת עזה. עכשיו אני גם שומע על שיש לו בקשה להוריד את גובה הלהבות, מה שנקרא, את עוצמת האש בצהל, או בעצם הוראות פתיחה באש שונות ממה שהיינו רגילים. ויחד עם זאת, אתה יודע, סוגיית היום שאחרי, זה לא מה שישראל דורשת, זה מה שארצות הברית דורשת מישראל. צריך לומר את זה.
כן, אבל בכל הכבוד, ויש המון המון כבוד, ארצות הברית היא ידידתנו האסטרטגית, חברות ארוכת שנים שבנויה על אינטרסים אסטרטגיים באמת שנים רבות. זה ביחד עם זאת. אני גם אומר בצורה מאוד ברורה. בסוף, במקום הזה, שבו אנחנו נמצאים אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו חייבים ללמוד, אם צריך כן, אני אומר את זה בענווה ובקניות, ללמוד ולסמוך אך ורק על עצמנו. מפני שבהחלטה של שאלת היום שאחרי, אפשר להקשיב לעצות שלהם, אפשר להבין, אפשר להתפלמס, אבל בסוף בסוף, מי שאמור להחליט על חיי אזרחיו, זה מדינת ישראל ולא אף אחד אחר. ולכן אני גם מקבל בביקורת, באהבה, את האמירות שלהם, אני מקבל בהבנה, אני יכול לדון איתם ולהתווכח איתם על לא מעט דברים, אבל בנושא חייהם של ביטחון וביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, האחריות הבלעדית היא על תושבי מדינת ישראל.
תגיד, מה אתה אומר על מתווה?
אני רוצה רק לסיים. כאן במזרח התיכון, אחרי מה שעשו לנו בשביעי באוקטובר, אין לדבר על היום שאחרי. מהסיבה הפשוטה, מי שמדבר על היום שאחרי, מכין כבר את סיום היום הנוכחי. אני לא בעד המתודה הזאת, אני מאמין, הדוקטרינה שלי אומרת שבסוף אתם עשיתם טעות, אין לדבר על היום שאחרי, אתם קודם כל תשלמו.
אבל חבר כנסת אלמוג כהן, אתה יודע, אנחנו צריכים להסתכל כמה צעדים קדימה. איך אתה רואה את המציאות לאחר הניצחון בעזרת השם? אנחנו שמענו אתמול את ראש הממשלה נתניהו, אני ממשיך בעניין הזה, אני בולם לחצים בינלאומיים, אנחנו רואים את הלחצים הבינלאומיים, אנחנו רואים את הלחצים מארצות הברית, צהל ממשיך להילחם, בסוף בסוף צריך להילחם עד הניצחון ולשם להגיע, כלומר למוטט את שלטון החמאס לחלוטין, את הזרוע הצבאית שלו, את המפקדים שלו, את כולם, את ראשי החמאס, לשחרר את כל החטופים. איך אתה אבל רואה בכל זאת את רצועת עזה ביום שאחרי, אחרי הניצחון, שליטה צבאית עם אזרחית, איך אתה רואה את הדברים האלו? ואני אגיד לך למה אני שואל אותך, כי אתה באמת מיום הראשון של המלחמה נמצא בשטח, דבר דברים מאוד מאוד ברורים, מה צריך לעשות, מה ניתן לעשות, ונראה שאתה יודע, המדינה כן הולכת בכיוון פחות או יותר ממה שאתה אמרת. אבל איך אתה רואה את זה ביום שאחרי?
אז יקירי, אני שב על האמירה שלי, אני כרגע לא דן על היום שאחרי, ואמן לי שאני, יש לי דעה מאוד מאוד מוצקה בנושא הזה, אגב, מרחיקי הלכת יכולים לנחש אותה, אבל בסוף כרגע זה לא רלוונטי, מפני שכרגע, הדבר הראשון והחשוב ביותר במעלה, הוא לנצח עד הסוף, שים לב, למילים שאני אומר, עד הסוף, זה הדבר החשוב ביותר. כרגע, מרגע שנוכל לנצח עד הסוף אגב, אנחנו גם נוכל לקבל החלטות שמחלטות הרבה יותר ספחנטניות, ולא מהבטן. נוכל לקבל החלטות פרגמטיות, נוכל לקבל החלטות אסטרטגיות נכונות לנו, אבל שוב, זה מגיע רק בתנאי לאיזה ניצחון. ואני כמי שלומד את התרבות הערבית שנים על גבי שנים, וחי את החברה, וחי את בסוף את הרחוב הערבי, אני אומר לכם, אין פה יום שאחרי, יש פה את היום הנוכחי, שבו הם עשו טעות, והם משלמים בהמון המון דם, המון דמעות, והמון אש. זה מה שצריך לקרות. ומי שנבצע את השלב הראשון בצורה טובה ומוצלחת, נוכל לקבל החלטות חנטניות לגבי השלב השני, וגם יגיע הלגיטימציה הבינלאומית לכל מהלך, לפני שהעולם מכבד את החזק, לא מכבד את הרופס, לא מכבד את החלש.
והדברים שלך מאוד ברורים בעניין הזה, חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
מסר קטן ממני, חשוב לי לומר את זה, דווקא בערוץ שלכם, בשביעי באוקטובר, אמנם הייתה שבת קשה, אבל חווינו ניסי ניסים, חווינו ניסים אדירים, ואני קורא מכאן לאחי החרדים, להמשיך ולהגביר בתפילה למען עם ישראל, להצלחת חיילי צה"ל ולניצחון מוחץ ומוחלט.
תמיד, 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 בכל יום, בכל רגע, בכל דקה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלמוג כהן. בוקר טוב.
ישראל, ישראל חי.
תודה. שלום לאודי לוי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בכיר במוסד לשעבר, קיינת גם כראש היחידה למלחמה כלכלית בארגוני טרור ובמדינות שמעניקות חסות לטרור. ואני רוצה לשאול אותך בעצם על קטר והיחסים של ישראל עם קטר. האם לדעתך כל החנופה הזאת לקטר משפיעים לרעה, משפיעים לטובה בעת הזו?
האמת, עמדתי מאוד נחרצת, למרות שאני לא בטוח שהיא תמצא חן בעיני הרבה אנשים. אני חושב שקטר היא ראש הנחש, המעורבות שלה במימון טרור ברחבי העולם בעשורים האחרונים הוא לא מוטל בספק. אין כמעט אירוע טרור שהתקיים בשנים האחרונות שקטר לא מימנה אותו. קטר מממנת את כל הפעילות היום כמעט בעולם באנטישמיות ב-BDS באוניברסיטאות. כל מה שאנחנו רואים היום בהתעוררות האיסלאמית במערב אירופה זה בעקבות
רק תשפר את הקו שלך, אודי, אם אתה יכול. כן.
אני שנייה אחת, אתה שומע אותי טוב יותר?
כן, אני שומע אותך מצוין.
קטר היא למעשה ראש הנחש. שאנחנו מדברים על חמאס, אנחנו צריכים לדבר על קטר. אנחנו מדברים על אייסיס, אנחנו צריכים לדבר על קטר. אנחנו מדברים על אל-קאידה, אנחנו צריכים לדבר על קטר.
אז איך זה? תסביר לי את דבר אחד. למרות כל מה שאתה אומר, וכל אזרח במדינת ישראל מבין מה החלק של קטר מול חמאס, איך הוא בעצם מימן אותו במשך שנים. אם לא הכסף הקטרי לחמאס לא היה נשק, איך הוא העביר לשם מזוודות של כסף וכל הדבר הזה, איך למרות כל מה שאתה אומר כרגע, אנחנו רואים את קברניטי המדינה. אתה יודע, מראש הממשלה והשרים, כולם מתחנפים לקטרים. למה זה קורה?
אני חושב שאנחנו, ואנחנו לא לבד בסיפור הזה, הפכנו להיות בני ערובה של הקטרים.
ככה? הקטרים עד למעשה... כדי כך? בני ערובה?
בני ערובה. הקטרים היום, ההשפעה האדירה שהם הצליחו לבנות בעולם, בעקבות הכסף שלהם, בעקבות הנכסים האסטרטגיים שהם רכשו, הפכו את הקטרים היום, הפכו את כולנו למעשה לבני ערובה בידיהם. יש לנו נוצרה מעין תלות כמעט מוחלטת של כולנו ביכולת של הקטרים להשפיע על תהליכי קבלת החלטות מאוד מאוד מהותיים.
גם אם החנופה הזאת לקטר עכשיו בעת הזאת תביא לשחרור יותר מוקדם של החטופים, גם אז אתה חושב שזו טעות?
לא, אני רק חושב שהדרך, אני חושב שהדרך של החנופה היא בעייתית. אני חושב שעל מדינת ישראל לשים אלטרנטיבה מאוד ברורה בפני הקטרים, למרות שזה קשה.
כמו מה למשל? אתה מדבר על אלטרנטיבה מאוד, מאוד ברורה, מה למשל?
הקטרים מאוד 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 חוששים לרפיוטיישן שלהם, מאוד חוששים בעולם. ואני חושב שלמדינת ישראל יש כלים ביכולת ההשפעה שלה, למרות כל מה שקורה, לגרום לקטרים לנזק אסטרטגי ביכולת שלהם להמשיך להתנהל כמו שהם מתנהלים. אני חושב שקטרים צפויים אחרי המערכה הזאת לעשרות אם לא מאות של תביעות משפטיות ברחבי העולם על המעורבות שלהם במימון טרור. אני חושב שהקטרים צפויים בוועדות חקירה ממלכתיות אצל הרבה מאוד מדינות, ואני חושב שבמידה והיינו מתנהלים נכון ומזמים ממש אקדח על הרצפה גם מול הקטר לצד הדיאלוג, אנחנו חייבים את הקטר.
תשפר שוב את הקו, אודי. כן,
אני אומר שאם היינו שמים מול הקטר איזשהו מנוף של אקדח נשק לצד החנופה, אין לנו
אולי, דבר. אולי, אולי בעצם אין מנוף כזה, אין איזה משהו שיכול להיים על הקטרים. בוא, אתה יודע, אם אנחנו מדברים אמת, אז צריך לדבר עד הסוף. אולי אין בעצם משהו, אז עדיף לקרב אותם מאשר להרחיק אותם.
אני חושב שהקטרים מאוד מאוד חוששים מהיום שאחרי. אני חושב שמה שנחשף בשלושה חודשים האחרונים לגבי המעורבות שלהם בעולם בנושא של טרור, מאוד מאוד מלחיץ אותם. והקמפיין הזה רק ילך ויגבר. ותביעות משפטיות, אני מכיר כמה תביעות משפטיות שמתנהלות היום בעולם, שהקטרים עושים הכל
כדי שלא יהיה לזה תעודה בינלאומית, שוחד, איומים, כל מה שאנחנו לא רוצים. אני חושב שהקטרים מאוד חוששים מזה, והם מאוד רוצים, כן רוצים, כן לזכות בגלוריה הגדול של הישג של שחרור החטופים. אני חושב שיש לנו יכולת להשפיע בצורה הזאת, להפעיל לחץ הרבה יותר כבד. החנוכה לא תעזור.
ולמרות זאת אנחנו רואים את החנופה הזאת. אודי לוי, בכיר במוסד לשעבר, כאמור קיינת גם כראש היחידה למלחמה כלכלית בארגוני טרור ובמדינות שמעניקות חסות לטרור, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרסומת.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
בוקר טוב לפרשננו הפוליטי איתי גדסי.
בוקר טוב דוד.
תגיד, למה הגנון הזה של גנץ וגלנט מעניין אותנו? השתתפו אתמול במסיבת העיתונאים, לא השתתפו, למה הם לא השתתפו? למה זה כל כך מעניין?
כי אנחנו לא בימים רגילים, פוליטיים, שאתה אומר, שמע, יש ביניהם חיכוכים, יש ביניהם חילוקי דעות, אנחנו צריכים להראות חזית אחידה מול אויבינו בעיקר, ולא להראות כל מיני התנהגות ילדותית, ודאי לא בחברים בקבינט המלחמה, בטח לא משר הביטחון כלפי ראש הממשלה, ואני לא אומר שיש חיכוכים, אני רק אומר שאם באמת נכון הדבר שפנו ללשכות של גנץ וגלנט על מנת לשבת יחד במסיבת עיתונאים ולשדר אחדות, והם סרבו, אז ברור שמדובר בהתנהגות ילדותית.
אני אגיד לך מה אני מתרשם, לא שיש לי ידיעה על זה, ואת זה צריך לשאול את אותך וכתבים פוליטיים אחרים, אבל אני כן מתרשם שיואב גלנט, שר הביטחון, כבר סגור מלא מלא עם בני גנץ, בעל היום שאחרי. לא יודע, ברמה הפוליטית, אולי יחבור שמה, אליו.
הכל אפשרי, הכל אפשרי, ואין ספק
כי זה נראה, פוליטי. אני אגיד לך למה, זה נראה ככה, נאמרות כל ההודעות האלה וזה, אבל זה נראה שגלנט מבקש רשות כמעט על כל דבר מבני גנץ.
תראה, אין ספק שכל השחקנים מסתכלים על היום שאחרי, על התרחישים הפוליטיים, כי בסוף הם אנשים פוליטיים, כל אחד במטרותיו. כולל ראש הממשלה, דרך אגב, ששמענו שמברר אם נכניס את גדעון סער כרגע או לא, ואם אפשר להשאיר אותו, סליחה, בממשלה. ולכן גם אם גנץ שכרגע בסקרים, העמודה שלו היא הגבוהה ביותר, נותן איזשהו שריון או איזושהי הבטחה לגלנט, ברור לך שזה משחק לטובת שני הצדדים, גלנט יסייע לנתניהו בהפלת הממשלה, ובתמורה הוא יעזור לו להיות ראש הממשלה. זה תרחיש.
גלנט יסייע לבני גנץ, לא לנתניהו.
יסייע לגלנט, כן, כן, לבני גנץ. וזה תרחיש, כמו כל תרחיש פוליטי, ודאי לא כרגע בעיצומה של מלחמה, הקולות האלה של...
כן, לא כרגע ולא כרגע, אבל אתה רואה את המשחק הפוליטי, הם משחקים בפוליטיקה מלא מלא, מה שנקרא. ראית את זה אתמול בהודעות במסיבת העיתונאים, אבל זה לא רק המסיבת העיתונאים שגנץ וגלנט לא השתתפו, עם נתניהו, אנחנו רואים את זה בדברים אחרים, שפשוט גלנט מבקש רשות מבני גנץ כמעט על כל דבר. הוא מתאם איתו מלא מלא את כל המהלכים.
לא, אני לא יודע לגבי אישורים ספציפיים. אני כן אומר לך באופן כללי, אין ספק שגלנט מתנהל כפוליטיקאי, אבל מהצד השני גם, תשמע, צריך להגיד לו, הוא מנהל את המערכה בצורה טובה. לא שמענו על חיכוכים דרמטיים למעט הסיפור בצפון, אם לתת מכת מנה או לא. חוץ מזה אני חושב שגלנט מבצע את העבודה, ואתה יודע, אנחנו צריכים להמתין ולראות מתי התרחישים האלה שאנחנו מעלים אותם כאן באמת יגיעו לכדי מעשה כדי שנוכל לדון בהם.
טוב, בוא נדבר רגע על הבחירות המקומיות. מבחינתו של נתניהו הבחירות יערכו בסוף חודש פברואר.
תראה, במקור לא, במקור נתניהו די נכנע ללחצים של להשאיר אותם בינואר ולא לדחות אותם בחודש. כרגע הוא שינה את עמדתו, כמו הוא שינו את עמדתם עוד כמה אנשים בכירים כמו שר הפנים משה ארבל, וזה נראה באמת שאנחנו מתקרבים לתחיית הבחירות בעשר ישיבת הממשלה שאמורה לדון בנושא הזה. אני לא בטוח באמת אם הבחירות יידחו לפברואר או לא.
מתי נדע בעצם? אתה יודע למה? זה נראה כל כך קטן, אבל בזמן הזה שאנחנו מדברים יש כל כך הרבה מתמודדים עומדים לראשות עיר ולסגנות וכל זה וחברי מועצות,
שלא יודעים בעצם אם לנהל קמפיין, לא לנהל קמפיין.
לא, לא, אבל דוד, זה לא השאלה העקרונית הזאת, על מה שאתה... כרגע השאלה היא אחרת, היא שאלה של רוב פוליטי, כי אם הכנסת ואם, בוא נגיד, היה תמימות דעים על מה שאתה אומר, היו מחוקקים חוק חדש והיו דוחים את זה ב3-4 חודשים. אומרים, אוקיי, עכשיו יש מלחמה, כולם מדברים על כך שתיקח חודשים ארוכים. לא זו השאלה דאגת, אתה יודע, דאגה למועמדים כרגע, מה גם שחלק ניכר מהמועמדים שהוצגו, הייתי אומר, הרוב הגדול שלהם זה אנשים שהם לא במקומות ריאליים ברשימות, ככה, אתה יודע, מקום 7 ברשימת לא יודע מה, ולכן פתרון לאלו שבאמת צריכים יימצא. לא זו השאלה, השאלה פה היא שאלה פוליטית של כפופי ידיים, בדיוק כמו שראינו בסיבוב הקודם של... נקיבת שבס, ולכן השאלה הגדולה זה מה יקרה בוועדה, גם בהנחה שהממשלה ב-10 תאשר את הדחייה, האם הוועדה שצריכה לקבל החלטה בשלושה רבעים, כלומר אם 4 מצביעים נגד, ויש שם רוב 1 לקואליציה, שם בעצם יהיה הקרב הגדול, ויהיה מאוד מעניין לראות מה קורה.
אבל אתה יודע, קרב גדול או קרב גדול, כאילו זה נראה, אתה יודע, כל כך מובן מאליו לדחות את הבחירות האלה לרשויות המקומיות, למה גם על דבר כל כך פעות צריך שיהיה קרב גדול בתוך המערכת הפוליטית? זה מה שאני לא מצליח להבין הבוקר. כאילו, בסדר, אז ידחו את... לא, אני אומר, אז ידחו את הבחירות, לא יודע, איפשהו בסוף פברואר, ואתה יודע, עם ישראל לא עוצר את נשימתו לראות מי בחר כראש עיר באיזה עיר מסוימת.
זה אני מסכים איתך, אבל אני גם חושב ש... אתה יודע, לא יהיה כל כך הבדל דרמטי בין מה שיקרה בפברואר. בהנחה שהצפון לא ייפתח, כן? לא יהיה הבדל בין מה שקורה היום למה שקורה בעוד חודש מבחינת המלחמה. אתה יודע, אנחנו גם כרגע בעיצומה של מלחמה, והבוקר כן היה אפשר לקיים בחירות מסתם. וזה מה שאומרים בעצם אלו שמצדדים להותיר את הבחירות בסוף ינואר. אם ייפתח הצפון, אז כמובן שגם פברואר לא רלוונטי, אני מניח שנהיה בסיטואציה אחרת, גם מבחינת, מהרבה בחינות, לא ניכנס לזה עכשיו.
כן, הכל כפוף לזה שבאמת לא תיפתח מלחמה בצפון, מה שאתה יודע, לא נראה ככה.
אם ייפתח בצפון, אתה יודע, הכל ידחה, זה לא רלוונטי, גם אם ידחו לפברואר, גם אם ישירו על ינואר, אתה יודע.
ובכל אופן נדע דברים ברורים יותר מתי, היום בשעה 10 בישיבת הממשלה, או שגם בישיבת הממשלה הזו לא נדע.
תשמע, אם בממשלה לא יהיה רוב, אז אנחנו נדע שהבחירות הם החודש. אם יהיה רוב, אז נצטרך להמתין ולראות מה יקרה בוועדת הפנים, בראשות חבר הכנסת יעקב אשר, שם נערכים לדיונים מרתונים. בעצם, מה זה דיונים? יהיה דיון ומיד הצבעה, כדי ש...
טוב, תן לי מילה אחת או שתיים, אני אנצל את ההזדמנות שאתה איתי על הקו. מה רוצה גדעון סער? מה איתו? הוא סגור כבר לחזור לליכוד?
גדעון סער מאוד מתלבט באמת בשאלת היום שאחרי מה קורה.
ביום שאחרי בשדה הפוליטי צריך לומר, לא ברצועת עזה.
כן, 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 כמובן. כן, ברצועת עזה גם שם שומרים על עמימות מכל מיני סיבות, חלק מהם הזכיר פה אלמוג כהן מקודם. בנוגע לנושא הפוליטי, תראה, היה ניסיון לעשות איזשהו פוטש פוליטי ובעצם להדיח את נתניהו בעיצומה של המלחמה, אני חושב שזה כבר לא סוד, דיברו על זה לפני כחודש, משהו כזה, וזה לא התקדם לשום מקום, מכל מיני סיבות, גם כי אותם אנשים שתכננו את זה הבינו שעכשיו זה לא הזמן. אני לא שולל אפשרות שזה יהיה בעתיד, כשגורמי האופוזיציה גם בתוך הממשלה יגידו, יכריזו על כך שהמלחמה הסתיימה מבחינתם ואפשר לחזור לפוליטיקה מלא מלא. גדעון סער לפחות בשלב הזה עדיין לא החליט, נראה שהוא
טוב,
לא מסולחן.
עם זה שגדעון סער עדיין לא החליט, אנחנו נסיים. פרשננו הפוליטי, איתי גדסי, כן. תודה רבה לך, בוקר טוב,
תודה,
שבוע
דוד,
טוב.
בוקר טוב.
תודה מוטי קופר, תודה קובי סגל, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אני דוד חכה, מאחל לכולכם יום טוב, שבוע שקט, להתראות.